תחילתה של פרשת וארא בדברי משה בלשונות הגאולה. הבוקר בשיעור של הוואטסאפ נכנסתי קצת למושג של מתחת סבלות מצרים, ואני רוצה להיכנס לזה עכשיו קצת בעומק יותר. אבל לפני כן, בואו ניכנס רגע לנאום הראשון של משה לבני ישראל. הפרשה הקודמת מסתיימת, פרק ה', פסוקים אחרונים, מסתיימת הפרשה הקודמת ב, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הערה לעם הזה והצל, לא הצלת את עמך. ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו. עכשיו נשים טוב לב, אני התחלתי בעצם פסוק מאוחר, דבריו של משה מתחילים בפסוק אף ב', וישוב משה אל השם ויאמר, אדוני, למה הריעות על העם הזה, למה זה שלחתני? קראתי את השם המפורש, תשימו לב שהוא כתוב באלף דלת נון יוד, אדנות. הוא שואל שתי שאלות. א', למה הריעות על העם הזה? ב', למה זה שלחתני? כלומר, זה שתי שאלות נפרדות. התשובה שניתנת בסוף הפרשה היא אולי רק לשאלה הראשונה, אבל היא ודאי לא לשאלה השנייה. הוא מרחיב ואומר, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה והצל, לא הצלת את עמך. זאת אומרת, אם שלחת אני כדי להודיע את שמך, שזה מה שאמרת לי בסנה, אז מאז באתי לפרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה והצל, לא הצלת את עמך. עכשיו נותן לו הקדוש ברוך הוא תשובה אחת בסוף הפרשה, והתשובה השנייה באה בתחילת הפרשה הבאה. ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו. כלומר, על מה ששאלת, למה הריעות, על מה שאתה אומר שמאז באת אל פרעה הרע לעם הזה, חכה תראה. אתה תראה אשר אעשה לפרעה, נגמר הסיפור. כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו. ולמה זה שלחתני? וידבר אלוהים אל משה, כך קוראים פה המפרשים הראשונים, אבן עזרא במקום ואחרים. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני יוד קי וו קי. אז אתם שמים למה קורה פה מבחינת השמות? הוא פונה אליו א' ד' נ' יוד, וישוב משה, ויאמר, אדנות. וידבר אלוהים אל משה, בדין, ויאמר אליו, אני יוד קי וו קי ברחמים. ואירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי יוד קי ואב קי, לא נודעתי להם. בן עזר מוסיף, ובשביל זה שלחתיך. כלומר, שם יוד קי ואב קי, לא הודעתי, אומר רשי, אין כתוב כאן. הודעתי, יודעים כבר את שם יוד קי ואב קי. אבל לא נודעתי במידת אמיתות או במידת אמיתית שלי, כך מוסבר פה בדברים ברש"י. שמי השם לא נודעתי להם, לא התוודע בהם עדיין. ועכשיו הגיע הזמן שהם ידעו את שמי השם. איך? וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל, לכן. אמור לבני ישראל, אני יוד קי וב קי, אני השם, ובשביל זה שלחתיך. ועכשיו הלשונות של הגאולה. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני השם אלוהיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. אם תסתכלו טוב, תראו שהנאום הקצר הזה, שמתחיל בפסוק ו' ומסתיים בפסוק ח', שלושת הפסוקים הללו, שאנחנו קוראים להם לשונות הגאולה, יש לו פתיחה וסיום, ופתיחה שנייה וסיום שני. בואו נראה את זה רגע ביחד. לכן אמור לבני ישראל, אני השם. איך הפרשה התחילה? וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו מה? אני השם. וידבר אלוקים אל משה, יש כל התורה. אבל אין וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו, החידוש הוא שאני השם. ועכשיו זה צריך להיוודע, שמי השם, את השם הזה, השם, עוד לא נודע, אני עוד לא מבין מה זה, אבל עוד לא נודעתי להם. והתפקיד שלך הוא להעביר את זה עד שזה ייוודע בהם. עד שזה יהיה עצם החיות שלהם. איך? עכשיו תראו את המבנה רגע של שלושת הפסוקים. לכן אמור לבני ישראל, אני השם. זה הכותרת, נכון? אני י' כו' כ', ומה הסיום? סוף פסוק ח'. אני השם. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי, אני השם. במובן הזה יש כאן בבירור כמה לשונות של גאולה? חמש או חמישה. ודאי לא ארבע לשונות של גאולה. כי אני השם פותח, אני השם סוגר, והבאתי הוא באמצע. אבל בואו נראה שיש עוד כותרת, ועוד כותרת שסוגרת בארבע, וזה מה שהופך את זה לארבע לשונות של גאולה. לכן אמור לבני ישראל, אני השם. עכשיו, והוצאתי אתכם, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, צריך לקרוא פסוק נכון, אבל בואו נשים עכשיו לב. והוצאתי אתכם מאיפה? נו, מתחת סבלות מצרים. המושג הזה, סבלות מצרים, שייך למילה הוצאה. אני עוד לא יודע מה זה, אבל לפי מה שכתוב פה, סבלות שייך להוצאתי, נכון? נכון? והצלתי אתכם ממה? מעבודתם, לא מהסבלות. עוד רגע נברר מה זה הסבלות הזה. וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים. ועכשיו יש סיום. זה הסיום אחרי ארבעה לשונות של גאולה. אתם רואים שזה גם ארבעה וגם חמישה? רק לקרוא מבנה נכון. וידעתם כי אני השם אלוהיכם, נודעתי. וידעתם כי אני השם אלוקיכם, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני השם אלוקיכם, זה כל עניין יציאת מצרים. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו, אני השם אלוקיכם, אמת. זאת האמת שצריך ללמוד. זאת מידת אמיתות שלי. מופיע בכל הספרים הקדושים שאהיה אשר אהיה, אהיה, כמה זה אהיה במספרו? כמה זה אהיה? כמה זה? אהיה, יוד? 21. אהיה אשר אהיה, זה 21 כפול 21, שזה יוצא? נו, מי יודע לעשות מהר? 21 כפול 21? 400? 441. אמת. מופיע בכל הספרים. אהיה אשר אהיה שלחני עליכם. שזה מידת אמיתות שלי. השם אלוקיכם אמת. בסדר? והמידה הזאת, כדי שהיא תתברר, צריך להבין את המושג הזה. עוד רגע נדבר עליו, עוד רגע נדבר. אבל קודם כל אני רוצה רק שנראה את הפסוקים. אתם ראיתם מה, מה, מה ניסינו לראות רגע ביחד? יש כאן ארבעה לשונות של גאולה, אבל יש כאן גם חמישה. ויש כאן חמישה וגם ארבעה. הכותרת והסיום, אני השם, מייצרים פה מי והוצאתי עד והבאתי, וזה כוס חמישית, וזה הלשון החמישי. והמתחת סבלות מצרים, שלכאורה שייך לבהוצאתי, הוא בא בסיום הארבעה לשונות. כלומר, וידעתם כי אני השם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, סיכום. ועכשיו צריך להבין מה קורה, מה זה המושג סבלות מצרים. ברור, הבוקר דיברנו במהירות, אבל עכשיו אפשר להתחיל ללמוד את זה. מה זה עכשיו שאני אתחיל להבין? ברור שמתחת סבלות מצרים, אם יצא הסבל, אני עוד לא יודע מהו, אז נוכל להגיע למגמה, אז נוכל להגיע לאני השם. העוצר הוא סבלות מצרים. הרי כל המגמה של יציאת מצרים זה וידעו וידעתם למען תדע, למען תספר באוזני בנך וידעתם. מתי תדעו כי אני השם? כשהסתיימו כל השלבים לפני והבאתי, אחרי זה מופיע והביתי אתכם אל הארץ. אשר נתתי אותה לכם מורשה אני השם. ואז אנחנו נגיע לזה מיד, וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אתם מכירים את פירוש הרלב"ג, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. כולם מדברים על לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. איך אפשר לשמוע דברים כאלה גבוהים, כל כך רוחניים, כל כך מקוצר רוח, ככה ההסבר הרגיל. הקושי בהסבר הזה הוא ההמשך. וידבר השם אל משה למור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים. רש"י אומר, קל וחומר. מה קל וחומר? מה שעונה משה להשם. וידבר משה לפני השם למור, את בני ישראל, נו, לא שמעו אליי, ואיך ישמעיני פרעה ואני ארע על שפתיים. לא נכנס עכשיו לתשובה של הקדוש ברוך הוא, ויצווה אל משה ואל אהרון, לא נכנס. אבל הקל וחומר הזה הוא מופרך לחלוטין. הוא מופרך לחלוטין, פרעה ממש לא עבד קשה עם אח שמו. קשה הוא לא עבד. קוצר רוח, מה זה קשור? למה בני ישראל לא שמעו אליך? מקוצר רוח ומעבודה קשה, אז מה פירוש ואיך ישמעיני פרעה? הרלב"ג אומר, אני אומר את זה במילה, זה קשור לדברים בהמשך, הרלב"ג אומר דבר לא יאמן. הרלב"ג אומר קוצר רוח ועבודה קשה של משה. בכלל לא של בני ישראל. הרלב"ג אומר שהעבודה הקשה ביותר אצל משה הייתה להוריד את הדברים אלינו. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. שלא. הרלב"ג אומר, אין לך עבודה קשה מזו. ומהעבודה הקשה הזאת אי אפשר היה שאנחנו נשמע אל משה. ואז כשהוא אומר לו, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים, הקל וחומר תופס, למה? לא שהוא יותר רוחני. אלא הרי, מה נאמר עוד רגע על ידי הקדוש ברוך הוא למשה? אתה ואהרון תדברו אל בני ישראל, ויצווים אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. אתם תדברו ביחד. מול פרעה, אתה צריך לעמוד כדי שהוא יראה, זה דבר השם. הוא לא אמור להפנים לתוכו את ההפנמות שצריכים בני ישראל לעבור. הוא רק אמור לקלוט את המציאות האלוקית. לקלוט שיש פה מציאות אלוקית. לדעת יש השם, או לדעת אין עוד מלבדו, או לדעת שהוא לא. לכן, אתה דבר אל בני... עכשיו לך אל פרעה. עכשיו לך אל פרעה. ואז אומר לו משה רבינו לקודש ברוך הוא, הן בני ישראל לא שמעו אליי, לפי הרלב"ג זה מדהים, למה מקוצר רוח ומעבודה קשה שלי? ואיך ישמעני פרעה? הרי הוא כל כך מנותק, הוא כל כך מרוחק, הוא כל כך טמא, שבכלל עצם ההופעה הזאת תהיה לו זרה. להם יש ודאי קישור לזה. אלא שמהקוצר רוח ומהעבודה הקשה שלי, הם לא יכולים לשמוע. אז הוא, עכשיו זה קל וחומר מובן לגמרי, זה הרלב"ג. אבל נחזור רגע ללשונות הגאולה. הלשון החמישית מסתיימת והביתי אותה אתכם אל הארץ אשר נתתי אותה, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לכם מורשה אני השם. פעם דיברנו על המושג מורשה, אני מקדים את זה ואז רוצה להיכנס למושג סבלות מצרים. זאת הפעם הראשונה והאחת לפני האחרונה שהמילה מורשה מופיעה במקרא. היא מופיעה פעמיים. איך? תורה ציווה לנו משה. מורשה קהילת יעקב, והיא מופיעה עוד פעם אחת פה על ארץ ישראל. כלומר המילה מורשה מופיעה פעם לגבי ארץ הקודש ופעם לגבי התורה. זהו, יותר אין את המילה. המילה ירושה מופיעה הרבה מאוד פעמים, אבל המילה מורשה מופיעה פה ופה. יש בעל הטורים נפלא, דיברנו על בעל הטורים בדרך, בעל הטורים אחר. יש בעל הטורים נפלא שמסביר למה המילה מורשה מופיעה פה על ארץ ישראל. הוא בעל הטורים יפה מאוד. הקושי בו זה שהוא יפה מדי, אז לא להתפעל, אני אסביר מיד. הבעל הטורים אומר שמורשה זה באמת המילה ירושה, אבל מורשה זה פעיל, אני מוריש. ירושה זה השם שלי כיורש, והמילה ירושה בתור שם תואר היא עוסקים בירושה, והמילה מורשה היא גם, אבל היא מתארת יותר את הפעולה של ההורשה, של הנותן. אומר בעל הטורים, הרי משה רבנו מדבר עם בני ישראל, נו, שנמצאים איפה? במצרים. הדור הזה לא יזכה להיכנס לארץ. לכן, הם מקבלים את הארץ בתור מורשה. כי הם מורישים אותה לבניהם. הם היורשים, אבל הפעולה שלהם, עוד לפני שהם יורשים, הם מורישים. בלי שהם ירשו. אז הם מורשה. למה אמרתי לא להתפעל מדי? זה יפה, זה מבריק, זה בעל הטורי. אבל למה לא להתפעל מדי? כי מה הוא יעשה עם התורה? הרי כתוב, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, מה יהיה שם? זה לא עובד. הוא גם לא אומר זה עובד. הוא אומר כדרכו, בקיצור, בית פעמים מורשה. כאן וכאן, ואז הוא מסביר את זה פה. נו, אז אולי צריך לנסות להבין גם שם. פעם דיברנו על זה, אני רוצה לפתוח במילה הזאת, כי זה מאוד קשור לעניות דעתי למושג סבלות, שמעט נכנסנו אליו היום, ואחרי זה ללשונות של הגאולה, ארבעה או חמישה. זה מאוד משמעותי, המבנה הזה של לשונות הגאולה, אבל עוד רגע, קודם כל המושג מורשה. המילה לרשת, השורש רש, רש שין. כמו תמיד, אנחנו מדברים על זה שזה שתי אותיות, שאחרי זה זה ירוש, ירש. השורש או המילה לרשת, רש שין, מופיעה בשתי צורות של שתי מילים שונות לחלוטין זו מזו. פעולה אחת במילה רש זה לרשת, heritage. אני יורש, אני מקבל ממי שמוריש לי ירושה. נכון? בזכות מה אני יורש? בזכות זה שאני יורש. זהו, כלומר, אני יכול לישון במיטה, אני יורש. אני לא צריך לעשות כלום. הירושה היא סוג קניין שעובר אליי באופן אוטומטי לחלוטין. בלי שום תנאים, אני לא צריך להיות מוכשר לזה, אני לא צריך להוכיח. ואם אתה נוגע בזה, אז אתה גונב ממני. כי זה ירושה שלי. נכון? יופי. המילה מורשה, אפשר להסביר אותה בתור ירושה אקטיבית. אבל יש לה שורש רש שין, עוד משמעות אחרת לגמרי. וכדאי לדעת את זה. רש זה שם תואר, רש, אני, זה קשור מאוד. כפועל יש מילה, והורשתם את הארץ. והורשתם את יושבי הארץ מפניכם. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיו לסיכים בעיניכם ולצנינים בצדיכם. זוכרים? פסוקים מפורשים לי במדבר. פסוקים מפורשים, תסתכלו בעיניים, אבל לא משנה. הדברים ברורים. והורשתם, מה זה והורשתם? זה לא ירושה, זה מילה לגמרי אחרת. מה פירוש והורשתם את יושבי הארץ מפניכם? לגרש. להוריש. זה מילה לגמרי אחרת. משם באה המילה רש. הקשר בין המילים הוא אותו עניין. כשאתה מוריש, אתה מרושש. אתה בעצם מוציא אותו ממקומו. נכון? אז יש, זה לא בא מיורש, זה הפוך מיורש. הרש לא ירש. זה בא מלהוריש. בסדר? יופי. זה שתי מילים שונות שלכאורה אין ביניהן קשר. נכון? שאין ביניהן קשר. יש קשר שהן באות אחת אחרי השנייה. עובדתית, כתוב והורשתם את יושבי הארץ מפניכם, והתנחלתם. בסדר? כלומר, קודם כל תורישו ואז תשבו. אבל זה לא, זה שתי מילים אחרות. כשחושבים לעומק, אותו, מורשת ומורשה זה אותו עניין, צריך להבין את זה, לאט לאט. מורשת זה מילה מאוחרת, אבל צריך להבין. זה פילי פלאות, תשמעו, דבר מדהים. כשאני יורש, אני יורש כי אני היורש החוקי. דיברנו לפני שנייה, אין שום תנאים. אני היורש, ואם מישהו לוקח לי מהירושה הזו, אני לא יודע שיש לי ירושה. נפלה לי ירושה, עד 120 שנים טובות לכולם, נפלה לי ירושה. אני לא יודע, אי הידיעה שלי מוציאה אותי מכוחי כיורש? שום דבר. אתה גנבת מהירושה שלי ואני לא יודע. אז אתה לא גנבת? ברור שגנבת ונדון אותך ונשפע, הכל ברור לגמרי. נכון? אני לא ראוי, אני כן ראוי, לא רלוונטי בכלל לקניין של ירושה. אין פה שום תנאי. רק מה לעשות? נתחיל בזה, דבר ראשון. ארץ ישראל היא ירושה שלנו. אתם יודעים מה המשמעות של זה? שאם יש עכשיו יהודי בצד השני של הגלובוס, הוא יורש חוקי של ירושלים עיר הקודש בדיוק כמו כל אחד ואחד מאיתנו. ואם מישהו חושב שהוא יותר יורש כי הוא גר פה, אז הוא גזלן שגוזל מאח שלו את הירושה שלו. ארץ ישראל שייכת לכל יהודי שהוא בן אברהם, יצחק ויעקב. כי היא באה לנו מאברהם, יצחק ויעקב, אשר נשאתי את ידי לשאת, לתת אותה לכם, וכולנו יורשים. עכשיו יושב יהודי בקצה השני של הגלובוס, פיזית, נפשית ורוחנית. הוא לא יודע מזה שארץ ישראל שלו, הוא לא יודע שהוא יהודי. הוא לא יודע מה אתם מדברים בכלל עכשיו. אברהם, יצחק ויעקב הוא אפילו לא שמע בתור חידור, הוא לא יודע כלום. אז הוא לא יורש? אני לא מחויב להציל אותו? אני לא מחויב בו כאחי, הוא לא יורש? ודאי שהוא יורש. תורה. בוא נלך על התורה. התורה היא שלי? אני עוסק בה, לומד אותה, למדתי אותה 100 שנה אחורה וקדימה. היא יותר שלי מהיהודי שלא יודע שהתורה היא שלו? חס ושלום. חס וחלילה. שנינו יורשים של התורה. עד כאן טוב, נפלא. זה ירושה. רק מה לעשות? החיים הם חיים. ואתה יכול לדעת שיש לך ירושה, מה שקוראים המשפטנים, דה יורה. דה יורה זה שלך. חוקית, 100%, אין שאלות, דה יורה זה שלך. רק מה לעשות? אתה ישנת במיטה וההוא בינתיים בנה שם מבנה בהתחלה יביל, אחרי זה קביל ואחרי זה סביל ואתה הביל. הוא כבר שם בנה בניין, שם קומות, הוריד D9, D8, הכבר היה מזמן כבר שם. עכשיו אתה רוצה לקחת את המקום. שרית חי וקיים צועקים ביידיש, תצעק חי וקיים, אבל זה לא יעזור לאף אחד. יש לך רק דרך אחת, לממש דה פקטו את הירושה שלך דה יורה. נו, להוריש אותו. אין אפשרות, אתה לא תוכל לממש דה פקטו, בפועל, את הירושה שלך, שהיא חוקית שלך, בלי שאתה תוריש. נכון? מה זה?
מה היא
נפקמינה שהיא חוקית? נפקמינה שהיא חוקית, כי זה סגולה ונצח ישראל ובגלגול וזה יבוא והכל ולא יידח ממנו נידח. נפקמינה. אבל בפועל, אין לכם להאמין? מה היא נפקמינה שזה חוקית? כלומר, אני לא, אין לי. עכשיו תשמעו איזה דבר אדיר. ארץ ישראל היא ירושה. למישהו צריך להסביר שכדי להוכיח שהיא ירושה צריך דה פקטו להוריש? את הדמים אנחנו סופרים על ההורשה. זה שהיא ירושה, היא ירושה שלנו גם כשאנחנו לא פה. אבל היא נקנית בדמים, כי כדי לוודא את הירושה, להפוך אותה לעובדה, אתה צריך להוריש, גם אם זה ממש לא נעים לך. אתה לא רוצה להוריש. זה לא מתאים לך לאופי. אתה לא מתאים לדברים האלה, אתה רוצה רק לרשת כי זה חוקית שלך, ואתה אומר ואומר נאום יפה במדשאת, לא, הבית הלבן היום זה כבר ארץ ישראל, אבל אתמול. אתה עומד ואומר, מה זה, 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 זה היה הבית, הכל זה כבר מזמן. זה, אתה עומד ואומר, זה שלי, שולך לבלבל במוח למישהו אחר. תמורת $100 זה יעבור לשיטה השנייה. מה זה מעניין? כלומר, אם אתה לא תוריש, אתה לא תוכל לוודא את זה. עכשיו תשמעו מה זה תורה. זה דבר פלא פלאות. ממי צריך להוריש את הארץ? מהחיבי והפריזי והיבוסי והכנעני. 7 עממים, נכון? 7 עממים, הם פה. אז צריך מהשבעה עממים להוריש את הארץ, כדי שאתה תוכל לזכות בה. 7 עממים האלה מהווים בקבולה הרבה הרבה תמיד את הכוחות השליליים. 7 העממים. התורה היא ירושה שלי. עכשיו אני לא מדבר על היהודים מהצד השני של הגלובוס, אני מדבר עליי, גם בי יש 2 צדדים בגלובוס. התורה היא ירושה שלי, דה יורה, הכל, בטח, אין שאלות. נו, אז למה אני כל כך הרבה פעמים בכלל לא נמצא שם? כי שכחתי להוריש את החיבי והפריזי והיבוסי שטוענים ובונים שם בניינים ועושים שם מה שבא להם ורוצים לנשל אותי מהירושה החוקית שלי. יש שני דברים בעולם שהקדוש ברוך הוא לא קרא להם ירושה אלא מורשה. זה פלא פלאות. כשלוקחים ילד קטן בן 3 והפסוק הראשון שמלמדים אותו כתוב בגמרא ופוסק הרמב״ם זה תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, זה לא רק כדי להגיד לו שהוא מתוק ולתת לו אותיות עם דבש, זה כדי להגיד לו תשמע מתוק, התורה הזו היא ירושה שלך, אבל אתה תצטרך לירוק עליה אדם אם אתה לא תוריש את החיבי והפריזי. תשכח, זה יישאר דיורה שלך, אבל אם אתה רוצה שזה יהיה שלך, אז העבודה התחילה. זה כל כך נפלא, אגב כל המנהג הזה של התספורת של גיל 3, של הפאות שמשאירים, ושאז מלמדים את הפסוק ומוודאים שיודעים אותו, זה הכל העניין הזה. יש רגע שבו אתה צריך ללמוד להתמודד. עד עכשיו בכלל לא דיברנו איתך על זה. נזיר, מתוק. עכשיו תדע לך, התורה היא ירושה, כן. אבל לא כל היום יגידו לך פוצ'י מוצ'י. התורה היא מורשה. אני השם. וכשבאים אל עם ישראל במצרים ואומרים להם, אתם הולכים לקבל את ארץ ישראל, אומרים להם, אתם הולכים לקבל ארץ מורשה. היא שלכם לעולם ולעולמי עולמים. אבל היא תהיה עובדתית כזאת כשתורישו. איך המורשה הזה קשור ללשונות הגאולה? זה דבר מדהים. מה זה והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים? ארבע הלשונות של הגאולה, הרב הירש, זכר צדיק לברכה, שאגב היורצייט שלו יהיה השבוע בכ"ז טבת. אז הרב הירש בתיאור נפלא בספר שמות, בכלל פירוש מעניין מאוד על כל המכות, מומלץ מאוד ככה לעבור איתו בנחת. הוא מנתח ניתוח מאוד מעניין. הרב הירש אומר שבברית בין הבתרים, זה פשט, ממש פשט, שבברית בין הבתרים התברר שאנחנו צריכים לעבור 3 שלבים שהם בעצם 5. גר יהיה זרחה ועבדום. ואימנו אותם, זה השלבים שאנחנו צריכים לעבור, ואז, ואחרי כן, יצאו בי רכוש גדול, ואז ודור רביעי ישובו הנה. נכון? גירות, עבדות, עינוי. תעזבו רגע את הרביעי והחמישי. גירות, עבדות ועינוי. הרביעי שבונה על פי זה את כל המכות, ואולי קצת ניכנס לזה בפעמים הבאות. אבל זה דבר מדהים. הגירות, הגר, הוא מי שצריך, זה הולך בסדר הפוך עכשיו, של הלשונות של הגאולה. כי כשאני בא להוציא אתכם, אז אני צריך לטפל קודם כל בדבר, אני צריך לטפל קודם כל בדבר השלישי. כלומר, אם אני הייתי גר, ואחרי זה גם עבד, ואחרי זה גם מעונה, אז כשאני צריך להוציא אותך, אני קודם כל צריך לטפל בעינוי, ואחרי זה בעבדות, ואחרי זה בגירות. אומר הרב הירש, גר יהיה ועבדום ועינו. אז עכשיו זה הולך כך. את הוועינו, זה הסבלות מצרים. צריך והוצאתי אתכם מתחת העינוי, מתחת סבלות. אחרי זה היה ועבדום, והצלתי אתכם מעבודתם. לפני זה היה מה? גר יהיה זרחה. וגאלתי אתכם בזרוע נטויה. הגר יש לו גואל. בכל ספר ויקרא מתואר עם מישהו שיש פה גר, והאם יש גואל לגר. הגר הוא מישהו שאין לו קרוב, אין לו גואל. גואל נקרא במקרא הקרוב. מי הגואל של הגר? ואז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני הקרוב שלכם. אני הגואל. בסדר? כלומר, מה זה הגירות? שאתם זרים? עוד מעט נראה מי זרים. אני אבא שלכם. ואני הגואל. אז אם כן, הסדר הוא נפלא, והוצאיתי והצלתי וגאלתי, מקביל לוינו ועבדום גר. בסדר? מה יקרה אז, אחרי כל השלושה האלה ואחריכם? יצאו ברכוש גדול. ואז, בדור רביעי, ישובו הנה. אבל אחריכם יצאו ברכוש גדול, זה ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים. עכשיו אני אקח אתכם לעם, בכל המובנים של רכוש גדול. עם, פיזי, רוחני. ואחר כך, רק אחר כך, והבאתי אתכם אל הארץ, ודור רביעי ישובו הנה. זה המבנה, יפה. אבל מעבר למבנה הזה, אנחנו רואים שהנקודה שמעניינת היא סבלות מצרים. אנחנו מבינים שסבלות זה העינוי. ועכשיו עומדת שאלה אחת גדולה, והיא הקדמה לכל סיפור המכות של הפרשה. מה ההיגיון שעומד מאחורי הקלגסים המצריים, הקלגסים של הדורות שאנחנו הכרנו מההורים שלנו, הקלגסים של מצרים, מה ההיגיון של העינוי? בואו נלך לאט לאט. אני מבין את השכל, אני מנסה להבין את הסתרה אחרה, מנסה להבין את המפלצת. אני מבין את השכל של לשעבד. אני מבין את השכל של להרוג. אבל מה אתה מרוויח מלענות? זה סתם בזבוז כסף. תשתמש בהם ככוח עבודה. יש לך כוח עבודה אדיר. למה לענות? הם לא כוח עבודה שווה בכלל. נכון? תשתמש בהם ככוח עבודה. אגב, הדבר שהכי הפיל במלחמה, בשואה הנוראית, היה שאנשים בכלל לא הבינו, לא האמינו שבאמת יכול להיות שהם מענים, כי הרי זה טמטום. הם מקסימום רוצים לנצל אותנו ככוח עבודה, אבל לא יכול להיות שהם מענים. זה סיפורים. כלומר, זה לא הכחשות שואה של היום, זה היו הכחשות בו זמנית. כלומר, לא ייתכן, אמרו היהודים במקום X ששם מענים, זה דמיונות, קרה לך משהו כנראה מרוב מצבים כאלה או אחרים, כי זה לא הגיוני, הרי מצרים היא הגיונית. זה אגב הספורנו שמסביר את הפסוק שאומר פרעו למשה, מדהים. פרעו אומר למשה ואהרון, הן רבים אתה, זוכרים את הפסוק? הן רבים אתה, עם הארץ, וישבתם אותם, מעבודתם. הן רבים אתה עם הארץ וישבתם אותם מעבודתם. הן רבים אתה עם הארץ. אז ההסבר הרגיל, הן רבים אתה עם הארץ. היום יש המון עובדים, ועכשיו תכניסו להם כל מיני רעיונות. הספורנו מסביר, הן רבים אתה עם הארץ. המשכילים ודאי לא יתרגשו מהשטויות שלכם. העם הארצים, הם יתרגשו מזה. כך אומר הספורנו. המשכילים יגידו, אתם מטומטמים. גרמניה תעשה דבר כזה. מהם אני לא דואג. הם בשר קל בשבילנו. אבל את עם הארץ אתם יכולים לעורר. הם יגידו, וואו, משיח, זה סבתא גם דיברה. ככה ספורנו. הם מדהים. הם רבים אתה עם הארץ. מה, אני לא יודע שיש רוב של עם הארץ? והרבים האלה, הם יכולים להיגרר מהרעיונות המעוותים שלכם, על דת ועל רוחניות, נרפים אתם נרפים. העשירון העליון מבין שכדאי לו לעבוד והוא יקבל קידום. זה בטוח שהוא יקבל את זה, ברור, כי זה לא, כי גרמניה לא תעשה את זה. אז מה ההיגיון של העינוי? מה הרעיון? מאיפה הוא בא? זה רק רואה. מה הרעיון? אגב, הרב הירש במילה אחת רואה כך את כל המבנה של עשר המכות. דצח, אדש, באחיו, אצלו כל שלשה היא גירות, עבדות, עינוי. כל שלשה. דם. בא לבטא גירות, אתם פה מרגישים בלבטים כי אתם ביאור, פתאום אתם תהיו זרים. הצפרדיה, החיה שבדרך כלל מפחדת מהאדם, פתאום אומרת לך, אדוני, אני ארד לך מי הבעל הבית פה. היא נכנסת לך לתנור. פה אני הבוס. והכינים באים רק מסיבה אחת. סתם לענות אותך, להציג שתתגרד. במבנה הזה, הרב הירש מעניין מאוד, במבנה הזה הוא הולך על כל המכות, זה מאוד מעניין, זה גם מאוד נכון בפשט. הערוב שזה חיות רעות שבאות מהג'ונגל פנימה לתוך המוניציפליה, לתוך המקום הנורמלי, לתוך מקום היישוב, הערוב בא להסביר לך מי פוגר ומי פה בעל הבית. הערוב. הדבר שפוגע בסוסים בא לפגוע באצולה. אתה משעבד אותי, כי אתה אדון. השכין בא כדי שתתגרד. זה מבנה מאוד מעניין. גר עבדות עינוי, גרות עבדות עינוי, גרות עבדות עינוי, והפוכה, והוצאתי מתחת סבלות, והצלתי מעבודתם, וגאלתי אתכם. זה מאוד חשוב לפשט. תראו את זה בפרשה, זה דבר פלא פלאות. אני חוזר אלינו. מהו העינוי? מהו הסבלות? מהו היסוד של הסבל? מהו הסבלות מצרים? יכול להיות מצב שאתה מוציא את עם ישראל מסבלות מצרים למרות שהם עדיין משועבדים. כי הרי אחרי והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, מה צריך להיות? והצלתי אתכם מעבודתם. ומתי יתברר לכם שאני השם, והרי בשביל זה שלחתיך? לא בזה שהצלתי אתכם מעבודתם, לא בזה שגאלתי אתכם בזרוע נטויה, אלא בזה ש... הוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. אתם זוכרים את הפסוקים האלה? זה פסוק ח'. וגאלתי ולקחתי אתכם לי לעם, וידעתם כי אני השם אשר הוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. ואז והבאתי לארץ הזאת שקראנו לה מורשה. בעברית אחרת, אם צדקנו בהבנה של מורשה, אז יהיה לכם כוח להוריש. אז יהיה לכם כוח להילחם במה שנראה בלתי ניתן לכיבוש. פיזית, רוחנית, מורשה של ארץ ישראל, מורשה של תורה. אז יהיה לכם את הכוח. אז בואו נבין את זה טוב. דבר מדהים. הלוגיקה של העינוי היא גאונות. למה רוצים ש... תרגיש זר, לא צריך להסביר. שנאת זרים. למה רוצים לשעבד אותך, גם לא צריך להסביר. העינוי נקרא בתורה סבלות מצרים. מי שידע לזהות את זה, ראשון, לפני 60 שנה, היה משה רבנו. ויגדל משה, ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. זה מדהים. כשמתוארת העבודת פרך, לא מתואר שם אפילו לא פעם אחת המילה סבל. וימררו את חייהם בעבודה קשה, עבודת פרך, חומר, לבנים. המילה סבל לא מתוארת. תראו מה זו עברית. איך להסביר את המילה סבלות, עוד שנייה. מי שכן זיהה את סבלותם היה משה, ואז הוא מכה את המצרי. וייר בסבלותם. רשי שם עושה משהו משונה, שלא ניכנס מקוצר זמן עכשיו, שזה היה בעלה של שלום מתבד עברי. סיפור שלם, שצריך להבין מאיפה הוא הגיע אליו. מה הוא ראה שאחרים לא ראו? הרי כולם ראו את השיעבוד. נכון? הרי משה כבר נולד בתור כל הבן הילוד היאור התשליחוהו. מה ראה משה... שהאחרים לא ראו. יש לנו רק מידע אחד, שהוא גדל אצל בת פרעה בבית פרעה. חז"ל גם אומרים שעשה אותו נסיך, ויגדל משה, כי בהתחלה כתוב ויגדל הילד. אז רש"י אומר הראשון בגיל, והשני שנעשה בגדולה. עכשיו הוא יוצא, ובלי בלבול הוא מזהה את אחיו, ורואה את מה? לא את, אלא בסבלותם. הבא בתור שדיבר על סבל, זו הפעם היחידה הנוספת, הוא מי, להבדיל אלף אלפי הבדלות? פרעה הרשע בעצמו. הוא אומר למשה ואהרון, למה משה ואהרון תפריעו את העמים מעשיו, לכו לסבלותיכם. אם סבלותיכם זה בפשטות המילה עינוי, במובן של עינוי, אין שום היגיון במשפט של פרעה. פרעה יכול להגיד להם, אני יירה בכם. אבל פרעה לא יכול להגיד להם, תשמעו, חבל שתפריעו, לכו להתענות, זה נחמד. יש גבול גם לטמטום. כלומר, מה אמרת? כלומר, מה רעיון? הרי זה סתם מטופש. זה לא הגיוני בכלל. אז מה זה לכו לסבלותיכם? מה הפשט לכו לסבלותיכם? אז רש"י אומר שבט לוי, היה לו דברים אחרים, אבל אם לכו לסבלותיכם זה נאמר לעם. אז מה הפירוש? פרעו מפה ומשה מפה, משה גדל בבית פרעו הקודם, יודעים לזהות שהנקודה שהכי חשובה לקלגס המצרי היא הסבל. אנחנו מתבלבלים, נדמה לנו שהם רוצים אותנו ככוח עבודה, נדמה לנו שהם רוצים להרוג אותנו. הם רוצים שנסבול. עכשיו אני רוצה להסביר את המילה. אני לא יודע איך בכלל אפשר ללמוד לא בעברית. כי אני לא יודע איך לתרגם את המילה הזאת. לסבול מהתרגומים אצלנו זה כבר ברור עינוי, לסבול. אתם יודעים מה סובל את המילה לסבול? הזכרתי הבוקר שתי תפיסות שמופיעות בעולם החסידות. אומר השפת אמת, אני רוצה לקרוא אותו מבפנים, שתי שורות מבפנים. סבלות פירש רש"י תורח מסע מצרים. כלומר, מהתורח של מסע מצרים. לא הבנתי אף פעם את המילה הזאת. לכו לסבלותיכם זה שהמסע יהיה תורח עליכם, אז מה ההיגיון של פרעה? הרי גם ברור שויצלתי אתכם מעבודתם, מה זה ויצלתי אתכם מעבודתם? זה לא תורח? מה התוספת? ברור שזה תורח. מה זה מסע מצרים? תורח, מסע מצרים. ככה רש"י אומר, מסע בשין א'.
יש עוד לסבול.
ויד שכמו לסבול. לא פה, ביששכר, זה פלא פלאות. ויד שכמו לסבול עול תורה לכל עם ישראל. נפלא, אני מדבר עכשיו לגבי עבודת הפרך של ישראל במצרים. לא, לסבול יש עוד הרבה. סובלו, בסנחריב, בחזקיהו, יש הרבה. אני מדבר פה. אולי ויד שכמו לסבול יהיה מובן על פי הדברים האלה. יש סבל בית יוסף של ירובעם, ודאי. תשמעו, זה דבר מדהים. פרש רש"י תורח מסע מצרים. כי הנה ידוע שכל עסק עשיות אדם, אני לא רוצה להפסיד את המילים, לכן אני קורא מבפנים, שכל עסק עשיות אדם בשום דבר גשמי, כשאדם מתעסק בגשמיות, בכל עניין גשמי, עכשיו לאו דווקא שלילי, חיובי מאוד. אבל עצם העיסוק בגשמיות, יש לו כוח משיכה, כוח הכובד מושך אותך למטה. מה שעשות? הגשם נמשך ללמטה. נדבק בנפשו, ביטוי של השפת אמת, נדבק בנפשו קצת הרגש ממעשים אלו. לא כתוב פה הרגש, אבל כך קוראים. נדבק בנפשו קצת הרגש, קצת הרגש ממעשים אלו. כלומר, יש מצד אחד, הוא עובד, אבל לאט לאט הוא מתחיל להידבק בזה. לא בקושי, ברוע, בנבלות, זה הוא רוצה לצאת מזה. אבל עצם הרעיון שהגשמיות היא משהו חשוב, שצריך להשתעבד לעבודה, הרעיון המצרי לאט לאט הוא מתחיל להידבק בו. תשמעו את המילה הלאה. והמעט רשימו שנדבק בעצמות האדם, המעט מצריות הזאת, שנדבק בעצמות האדם, בעל כורחו צריך לתקנו. ואת זה הוא יכול לא לשים לב בכלל. אתם שומעים מה כתוב פה? אני יכול להציל אותך מהעבדות. אני יכול לקחת אותך, להוציא אותך מהעבדות ויותר לא תהיה עבד. של המצרי. אבל המצרים כבר נכנסה בך. אני יכול לבוא עם זרוע נטויה ועם שפטים גדולים. בשביל זה, אני אומר משפט לא יפה עכשיו, בשביל זה לא צריך השם. עם הצבא אני יכול לעשות את זה. אתם יודעים מתי תדעו כי אני השם? כשתיצאו מתחת סבלות מצרים. לכן מופיעה המילה מתחת. כשמצרים תפסיק להידבק בכם. תורח מסע מצרים מסביר השפת אמת כמו חמור למסע. אני יכול להוציא ממנו את כל המסע, אני יכול... אז הוא מפסיק להיות חמור? הוא חמור, כי זה נדבק בו. יש לו כאב אחד של המסע שנמצא עליו. כאב שני של זה שהוא צריך לגאול אותו בזרוע נטויה, מרביצים לו. מזה אפשר להוציא. אבל משהו נחקק שם. והסבלות מצרים האלה לא מאפשר לך שיוודע בך שם יוד קי וו קי. שם יוד קי וו קי אומר שמידת המיתות שלי אומרת שאתה למעלה מהזמן, אתה לא כפוף למצרים הזאת, למיצרים האלה. אתה לא אמור בכלל לקבל את זה, אתה מחוץ לזה, אתה לא שייך לזה. זה יקרה רק בלקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים, רק אז כתוב וידעתם כי אני השם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. כלומר, השלב הראשון יהיה והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, אבל עוד לא תדעו על ידי זה כי אני השם. השלב השני יהיה והצלתי אתכם מעבודתם ואחר כך וגאלתי אתכם. ואז יבוא השלב הרביעי, וכשאתם תהיו לי לעם ואני אהיה לכם לאלוהים, לא תקבלו כנתון מוכרח את המצרים שנדבקה בכם והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. זה דבר מדהים. היום היה כף דלת בטבת, זה היוצאית של האדמור הזקן. חלק גדול מכל הדברים שהאדמור הזקן מדבר בתניה הוא הידיעה שיציאת מצרים היא סיפור יומיומי שלנו. ובסוף סיפור יציאת מצרים יש לאדמור הזקן שאלה מרתקת. כתוב שצריך להזכיר יציאת מצרים בכל יום ויום, ולכן אנחנו אומרים את הפרשה השלישית, ויאמר השם אל משה לאמור ציצית. הכל טוב, הוא אומר. אני מבין שצריך להזכיר את יציאת מצרים, אבל למה שמו את זה בקריאת שמע? מה זה קשור? שאלה טובה מאוד. עכשיו השאלה הזו היא כמובן גם הלכתית. קריאת שמע לא מכניסים בשום דבר אחר. שאלה מצוינת. תזכיר את יציאת מצרים. מה זה קשור? הרי לא כתוב שצריך להזכיר את יציאת מצרים בקריאת שמע. מי ששם לב, איפה מזכירים את יציאת מצרים בפרשה השלישית? בפסוק האחרון. ומה אומרים בו? אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני השם אלוקיכם, ומוסיפים אמת. כופלים אני השם אלוקיכם. איך מתחילה קריאת שמע? השם אלוקינו. השם אחד. כדי לוודא לעצמך שהשם הוא האלוקים, כדי לוודא לעצמך שיש אמת, אהיה אשר אהיה, השם הוא האלוקים, וזה חודר אותך, וזה קיים בך, ואין שום דבר שיכול להפסיק את זה, אתה חייב עכשיו לצאת ממצרים. כי סבלות מצרים זה מה שמפריע לוידעתם, כי אני השם אלוקיכם. פרק ממחד בתניה, זה כל כך, פרק ממזיין בתניה, סליחה, זה פרק קצר מאוד, שווה לראות אותו. פרק מאוד קצר, הפרק הקצר של התניה. פרק ממזיין. זה בקריאת שמע, כי הדרך לצאת ממצרים היא להגיד שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הדרך לצאת ממצרים זה להפוך את התורה ואת הקדושה ואת הארץ למורשה. כלומר, לדעת שאני יכול להוריש את הכל, כי סבלות מצרים לא נדבקים בי. כי אני יכול לצאת ממצרים ואני מחויב לצאת ממצרים כל יום ויום. והיציאה היומיומית ממצרים זה הוידעתם כי אני השם. לכן ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים, זה כל סיפור קריאת שמע. מה זה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? השם אלוקינו השם אחד אומר שכל מה שיש במציאות שבדרך כלל גורם לי שסבלות מצרים תדבק נבי, ואני לאט לאט סובל את מצרים. לא סובל ממצרים. אני סובל את מצרים, וזה חלק מהחיים. זה השפת אמת פה. זה חלק מהחיים. אני סובל את מצרים, זה בסדר גמור. זה חלק. יש גם השם. לא יש גם, יש העיקר. אבל זה עוד לא שמי השם נודעתי. הודעתי, אין כתיב כאן, אלא נודעתי. אתם יודעים מה היה לפני שבא משה לעולם, ולפני שניתנה תורה, ולפני שיצאנו ממצרים? ודאי שהיה עולם כולו רוחני, והיה אין סוף, ואבותינו ידעו והכל. אבל זה שהתורה שייכת לכל הטבע, לכל החפצים, זה שכל יהודי ויהודי יכול להיות זה שמביא בעולם הזה את התורה, זה שהאין סוף שייך לכל, ואין בכלל סבלות מצרים, אין דבר כזה, אין ספיחים. האדמו"ר הזקן מברר הרבה הרבה בהרחבה, אני מזכיר כ"ד לטבת, אבל כל יום צריך להזכיר את זה. אין עוד מלבדו. מה זה אין עוד? גם שם זה וידעתם, וידעת היום, והשבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. האדמו"ר הזקן שואל, וידעת היום? לא הבנתי, אני כבר יודע. והשבותה אל לבביך, אין לי שאלות על זה, זה ברור לי. אני מוכן לעשות מבחן, כולם יודעים היום. והשבותה לבריך, אני, תעשה לי מבחן, אתה רוצה אמריקאי, אתה רוצה בשאלות חופשיות, אני מאה, ברור לי. כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ, ואתה, ברור לי, אלא מה, די, יצאתי מהשטויות, אלא מי מחזיק את העולם, אטלס, ברור, פלוט, ברור. נו, ועל הארץ, צריך להסביר לי, מה אתה רוצה ממני? וכל יום בידעתה, אין עוד. הסביר האדמו"ר הזקן בתוספת של מילה אחת. לא אין עוד אלוהים. זה ידעת כבר בגן. אין עוד יש. הדבר היחיד שיש עוד זה אין. כל השאר זה סבלות מצרים. זה גבלת. כל יום אתה צריך להשיב לעצמך מחדש, כי כל יום יש איזה סבלות מצרים אחר שנדבק לך. כל יום, כשאתה קם בבוקר, במקום שאתה נמצא, יש עוד סבלות מצרים של והוצאתי. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. ואין עוד. יש. אין עוד יש. אין עוד. הכל אלוקות. אתם יודעים איפה זה מתברר? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אני הייתי כותב בפסוק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם יחיד. יותר הגיוני, לא? אתה מתכוון להגיד שאין עוד, אז יחיד. מסביר האדמו"ר הזקן, חס וחלילה. יחיד אומר שהוא יחיד. ואני מה? אני יושב על ההר, חכם הודי, והשם יחיד, ואין אף אחד. מיליון פה, מיליון פה, אין כלום. אתם יודעים מה זה אחד? אחד זה שכל המציאות כולה נפלאה מאוד, והכל מאוחד בו. כשאני אומר שיש ילד יחיד, הכוונה היא שאין שום דבר אחר. כשאני אומר אחד, אני אומר שהכל קיים רק ממנו. הוא הכל. אין שום דבר שהוא יש חוץ ממנו. כל היש חולף, כל היש בלה, כל היש קלה. מה אני צריך לעשות? לגלות אותו בכל היש. להוציא את כל העולם מתחת סבלות מצרים. משה רבנו יוצא ורואה את אחיו ורואה בסבלותם. אתם תופסים את העומק? הוא לא נבהל מהעבודה, הוא לא נבהל מהזרוע, הוא לא נבהל מהמכות, הוא נבהל מהסבלות שנדבקים. אתם יודעים מה אומר פרעה למשה ואהרון? למה משה ואהרון תפריעו את העם עם מעשיו? נו, לכו לסבלותיכם, תראו כמה אתם מתקדמים בעבודות. תראו כמה החיים מסודרים. מה אתם רוצים להציע להם עכשיו? ללכת למדבר, מה יהיה? ומי יפרנס אותם? הכולל במדבר, מה יהיה איתם שם? מה תעשו שם? תרחפו? לכו לסבלותיכם. תמשיכו לסבול בתוככם את מצרים. תקבלו את זה. תכילו. זה לא הפיך. למה משה ואהרון תפריעו את העם עם מעשיו? זו טענה שכשחושבים עליה, הוא נשמע מאוד נחמד, האיש הרע הזה. מאוד נחמד. הוא בסך הכל אומר, אתם יודעים מה אתם גורמים? אתם לוקחים אנשים שיודעים מתי הם קמים בבוקר, יודעים מתי הם הולכים לישון, מביאים את המשכורת הביתה, נכון, פה ושם נהרגים כמה, זה סטטיסטיקה ברורה, זה תמיד בעולם, מה אפשר לעשות? תראה חדשות ככה, זה בסדר. אבל בסך הכל מתקדמים, ויש להם קידום. כל הזמן הם בקידום. סוס ורוכבו, כל אחד מתקדם. אתם יודעים מה זה סוס ורוכבו? כל אחד הוא הסוס, ואז הוא הרוכב, ואז הרוכב נהיה הסוס של הרוכב, ואז הרוכב נהיה... סוס ורוכבו, הם כולם מתקדמים כל הזמן. וככל שהם יותר סובלים את מצרים, הם יותר מתקרבים לפירמידה, והם בכלל לא מבינים בקידום הזה, שככל שאתה קרוב יותר לראש הפירמידה, אתה יותר סובל מי. אתה גם סובל את, אבל אתה גם סובל מי. זה דבר מדהים. וירא בסבלותם. מי שראה בסבלותם לפני 60 שנה, נקרא עכשיו על ידי הקדוש ברוך הוא במעמד הסנה, והוא אומר לו, לך. ותגיד להם שתמה תקופת הלסבול את מצרים. אין מצרים. מהיום מתחילה יציאת ישראל מסבלות מצרים. אני אסיים במשפט אחד. רציתי להיכנס גם לפירוש הנוסף, אבל הזמן מאוחר, אבל הוא נובע מזה, אני אסיים בדבר אחד. חידש לי מישהו בסוף השבוע SMS לפני שבת, שככה העיף אותי. דיברתי השבוע, אני לא זוכר, באחד מהוואטסאפים, או יותר מפעם אחת אפילו, בשבוע שעבר על הסנה. על הסנה. ואמרנו שהסנה הוא מעמד, הרי הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. והסנה הוא מעמד שמשה רואה, והוא שואל את השאלה, מי אנוכי? נכון? הדבר הראשון שהוא שואל זה, מי אנוכי כי ילך, וכי יוציא את בני ישראל, מה זכו ישראל לצאת ממצרים? הקושי הגדול, מור הזקן מדבר בו הרבה, הקושי הגדול הראשון, זה מה זה עכשיו הענבה הזאת? למי יש זמן לכל דברי הענבה האלה? למה אני אומרים לך שיש יהודים שסובלים? מי אנוכי? מי אני לא? מי אני כן? מה אתה? לך, תרוץ, מה זה מי אנוכי? יש זמן עכשיו לרעיונות שלך. מה אתה מדבר בכלל? כשאומרים למשה רבנו לך תקבל את התורה, הוא שואל, מי אנוכי? מה זה מי אנוכי? לך. ואחרי זה הוא שואל, ומה זכו ישראל? לא הבנתי. אומרים לך לעזור ליהודי, אתה שואל אם הוא שומר שבת? אני לא מבין מה אתה אומר, תרוץ, נו. מה השאלות האלה בכלל? מוזר מאוד. יותר מזה, אומרים לך שזו השליחות שלך. זה לא אני אומר לך. זה הקדוש ברוך הוא אומר לך שזאת השליחות שלך. הוא בן 80. הגיע הזמן לממש את השליחות? מי אנוכי? מה זכו? זה הקדוש ברוך הוא מראה לו את הסנה. והוא רואה סנה ולבת אש מתוך הסנה, והסנה בוער ואיננו אוכל. כמה זמן? כמה זמן בוער הסנה? 7 ימים. 7 ימים. אני שמתי לב רק אחר כך. 7 ימים. 7 ימים. אתם יודעים מי ראה פעם אש בוערת 7 ימים ונורא התלהב? אתם יודעים מי? יצחק. כשהוא פגש את רבקה, הוא ראה נר דלוק מערב שבת לערב שבת. גם משה רואה נר דלוק 7 ימים. 7 ימים פירושו כל הזמן. זה כל הזמן, זה המושג. עכשיו, איך יכול להיות שהוא דולק כל הזמן? הרי יש חוק כליה, יש חומר נשמר וחומר קלה, אז איך הוא דולק כל הזמן? השאלה של משה רבינו היא פשוטה. השאלה שלו זה... מי אנוכי כי ילך אל פרעה, ריבונו של עולם? המצב במצרים הוא כזה שאין אף אחד שיכול להוציא אותנו מתחת סבלות מצרים, רק אתה. והרי ברור שבסוף זה יהיה אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני ולא אחר. אז בשביל מה כל העניין? זה לא עניין עכשיו של שאלה של ענווה. הבשר ודם יהיה העליון והמרומם ביותר, מפריע לאלוקות הזאת, זה צריך להיות אלוקות. הרי ישראל לא יוצאים כי יש להם זכויות. הם יוצאים כי אתה מוציא אותם. אז מצד מה זכו ישראל שעכשיו אני אדבר איתם על הזכויות שלהם ואני אלך? זה לא הזמן. הגענו, זה אהבת ישראל הכי גדולה של משה רבינו. הגענו לשלב שלא אנוכי, לא הענווה עכשיו מזויפת, הענווה הכי תאורה, אף אחד לא, וגם אנוכי לא. שאלה טובה? ככה הוא טוען. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? כי יהיה עמך. וזה לך עוד, כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים. ושל נעלך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. איך הזכרנו? המקום שהוא עומד עליו לא אדמת קודש. ג'בל מוסה. הר סיני. לא אדמת קודש. יריחו, שיהושע היה, זה אדמת קודש. אבל מה פתאום? זה לא אדמת קודש. זה לא היה. גם אחרי מעמד הר סיני חוזר להיות מקום רגיל. אז מה אמרנו? זה לא יאמן, זה פלא פלאות. אני אבל לכל, החידוש של מה שיחידשו לי בערב שבת, שזה אני מביא את הכל, שזה הסיום שלה והוצאתי אתכם. אני רק עושה את ההקדמה לזה של שנייה. זה פלא פלאים. שנה הלכה מעל רגליך, למה? כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא למה? כי אתה עומד עליו. אתה לא מבין מה אתה. אתה לא תופס שהמקום שאתה עומד עליו, מצד שאתה עומד עליו, הוא אדמת קודש. אדם שם נעליים לעצמו, כי הוא צריך להבדיל בינו לבין הקרקע. כתוב בספרים הקדושים שיש קליפות שנאחזות. אבל במקום שאתה עומד, אין קליפות. אין סבלות. אין סיגים. קודש. ועכשיו תקשיב, משה רבינו, אתה רואה סנה בוער ואיננו קל? אני האש מן השמיים, נכון. אבל האש הזאת צריכה פתילה. אתה אומר, אבל צריך אש אינסופית. נכון, אבל צריך גם פתילה אינסופית. ואתה פתילה אינסופית. אני האש. ואתה הפתילה. ואתה שואב שמן, ואין לך שום סיגים. כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. ועכשיו אני בא להגיד לך את החידוש הבא. אתה חושב שאני בא עכשיו לישראל סתם? אז אני אגיד לך למה אני בא. כי לא רק אתה הפתילה, אלא מה שאתה עכשיו רואה פה בסנה שבעה ימים, זה מה שכל עם ישראל יראה בכל ההר הזה. כל ההר הזה יהיה הר בוער באש. כולם הולכים להגיע למעמד סנה אחד גדול. והם יראו הר בוער באש. סיימתי בזה, ואז שאלתי לעצמי שאלה אחת, וזהו, ואיתה אמרתי, ניכנס לשבס. עד ששלח לי מישהו אס-אמס בערב שבת. ברור לי שסיני, זה לא לי, זה מופיע במפרשים, מופיע בכולם, שסיני בא מסנה. יפה. זה היה צריך להיות הר הסנה. למה הר סיני? יש ארבל, יש תבור, יש... למה לא ארבלי ולא תבורי, למה סיני? לא שאלתי. בלי ששאלתי, מישהו שלח לי דבר כל כך יפה. אם סנה זו פתילה, זה קוץ שהאש בוערת בו, אז סיני זה הר פתילותיי. אתם הפתילות שלי. זה הר הסנאים שלי, סיני ברבים. אתם פתילותיי. האינסופיות. וזה פילה פלויים. וזה מתברר בהר סיני. פתילותיי. אתם יודעים מה צריך בשביל זה? והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. כי אתה יכול לצאת מהעבודה, ואתה יכול להגיע לגאולה, ואתה יכול הכל, ועוד יש בך סיגים שלא מאפשרים לפתילה לשאוב שמן אינסופי ולבעור בעירה אינסופית ואיננו אוכל. רק כאשר אתה מגיע לזה אתה מבין שלא אתה הוצאת אותך מארץ מצרים, אלא השם הוציא מארץ מצרים ואתה הפתילה. הענווה האמיתית של משה נובעת מזה שהוא תופס שהוא אינסופי, כי השם עשה אותו פתילה. אני השם, זה המגמה של סיפור יציאת מצרים. כל לשונות הגאולה באים לברר שיש לנו כוח להוריש כל מה שמפריע לאין עוד, כדי שיתגלה בעולם אני השם. הלשון החמישית תופיע כשנגיע לגאולה, לארץ ישראל. עד הלשון הרביעית, זו המציאות שיהודי צריך לחיות אותה כל יום. ולכן שם מופיע הוידו, וידעתם כי אני השם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. עד כאן, שבוע טוב ומבורך.